אנחנו התחלנו לעסוק בפעם הקודמת בסוגיית הכתרים, כתר תורה, כתר כהונה וכתר מלכות, וכתר תורה עולה על גביהן הוא הגדול מכולם. וניסינו להסביר למה כתר התורה גדול מכולם, והתחלנו לעסוק כרגע בהבנת מהות הכתר. ודיברנו על כתר כביטוי. מה זה כתר?
התגלות.
הביטוי להופעת הקדוש ברוך הוא בבריאה, להופעה של הקדוש ברוך הוא בבריאה, כשהכתר הוא בעצם מהווה את השורש של הקשר בין הקדוש ברוך הוא לבין הבריאה, וזה בעצם השורש העליון ביותר, זאת הספירה העליונה ביותר, ולכן בעצם המשמעות הזאת של הדרך, הכתר בעצם הוא סמל להתקשרות של הקדוש ברוך הוא עם ברואיו ועם עמו. וכאן התחלנו לדבר על כתר מלכות, אמרנו שבעצם הקדוש ברוך הוא רוצה למלוך עלינו ולהיות השם מלוככם מלככם, רק שהוא לא מולך עלינו באופן ישיר, אלא בתיווכו של המלך, כן? וכאן נתתי כמה דוגמאות, נדמה לי שסיימנו באותה אגדה של אדם הראשון, נכון?
שותפים באדם.
מה?
שותפים באדם, ואז חבר.
כן, ועל זה. טוב, דיברנו על אותם 70 שנה של אדם הראשון שהוענקו לדוד המלך כדי לבטא את הנקודה הזאת. אני ברשותכם רוצה רק להבהיר ולהבליט יותר את הנקודה הזאת, אבל ניקח כרגע, אני הייתי רוצה לחת אולי בוא נזכיר פסוק אחד שיבליט לנו את מקומו של המלך ביחס שבין יש איזה משולש שאנחנו מדברים עליו, כן? הקדוש ברוך הוא, העם והמלך, נכון? והשאלה איך לראות את המשולש הזה. יש במלכים בית פרק י' א', פסוק י' ז', פסוק שכדאי לשים לב אליו. הפסוק הזה, אנחנו אומרים אותו בדרך כלל, גם הוא שייך להפטרה של פרשת שקלים, ששנה בגלל אדר ראשון עוד לא הגענו אליה. אבל שנייה, נמצא את זה רגע. כן. אז כך כתוב הפסוק. הפסוק הראשון של סליחה. רק הספרדים מפטירים אותו, אז האשכנזים לא מפטירים אותו. מכינים כמה פסוקים יותר מאוחר. אז בסדר, אבל כדאי, גם לאשכנזים מותר ללמוד את הפסוק הזה. ויכרות יהוידע את הברית בין אדוני ובין המלך ובין העם, להיות לעם לאדוני ובין המלך ובין העם. זה הפסוק. מה אומר הפסוק הזה? ויכרות יהוידע את הברית בין השם ובין המלך ובין העם, להיות לעם להשם ובין המלך ובין העם. יש פה יותר מדי דברים, ולכאורה הפשט הפשוט של הפסוק הזה הוא בעצם שנחרטות כאן שתי בריתות. ברית אחת היא בין העם לבין השם. ברית שנייה היא בין המלך לבין העם. הברית שבין העם לבין השם, שימו לב היטב מצוינת בפסוק, ויכרות יהוידע את הברית בין השם ובין המלך ובין העם, להיות לעם להשם. את הברית הזאת היא כדי להיות לעם להשם, אז הברית נכרתת בין השם ובין המלך ובין העם. שימו לב אתם, כדי לכרות ברית בין השם לבין העם צריך את התיווך של המלך. המלך נמצא באמצע כי הוא המתווך בין השם לבין העם. כי הקדוש ברוך הוא כביכול לא מולך עלינו ישירות, גם כשאנחנו קורטים בין השם לבין העם כדי להיות לעם להשם, אז אם זה עם השם, לכאורה, השם צריך להנהיג אותנו, כן? אבל ההנהגה היא לא הנהגה ישירות של השם, אלא ההנהגה באמצעות המלך, בתיווכו של המלך. המלך הוא זה שמנהיג, כן? אבל המלך הוא בעצם מנהיג אותנו כנציג השם. מובן? ולכן זה מה שאמרנו, שום תשים עליך מלך שתהיה אימתו. שתהיה אימתו עליך, אתה צודק, שתהיה אימתו עליך, כן? אבל זה דיברנו בגלל שהכבוד הוא לא כבוד של המלך, הוא כבוד שמיים, ולכן אנחנו מחויבים בכבודו של המלך, מלך שמחל על כבודו עם כבודו מחול, כי בעצם המלך רק מייצג את מלכות שמיים בעולם. נכון? ולכן זה מה שכתוב כאן, כדי להיות לעם להשם, אנחנו צריכים את התיווך של המלך. ובין המלך ובין העם, יש ברית נוספת, בין המלך ובין העם. כי המלך הוא בעצם תמיד גם נציגו של העם, וגם נציג הקדוש ברוך הוא. כי המלך מייצג את העם ביחס לקדוש ברוך הוא, כן? והמלך מייצג את הקדוש ברוך הוא ביחס לעם. לכן המלך נמצא באיזשהו עמדת ביניים. והנקודה הזו היא נקודה מאוד משמעותית, כשאנחנו באים לדבר על מי ממנה את המלך. מי ממנה את המלך? מי בוחר את המלך? כתוב בתורה, שום תשים עליך מלך אשר יבחר השם אלוקיך. בוא, אז תשובה פשוטה, מי בוחר את המלך? הקדוש ברוך הוא. אבל הפסוקים שם הם יותר מורכבים מזה. למה? כי אותו פסוק אומר, שום תשים עליך מלך אשר יבחר השם אלוקיך בו, לא תוכל לתת עליך איש נוכרי, נכון? וזה בכלל לא מובן. מה זה לא תוכל לתת עליך איש נוכרי? אני לא בוחר, אתה בוחר. נכון? הקדוש ברוך הוא בוחר. הוא צריך להגיד לעצמו לא לתת עלינו איש נוכרי. מה זה לא תוכל לתת עליך איש נוכרי? כנראה שבפסוק רמוזה לפחות יש רמז ביותר מאשר רמז שגם לעם יש מילה בבחירת המלך. וזה רק מובן. כי אם המלך הוא נציג השם הוא נציג העם, אז אך טבעי הוא שמי שתהיה לו זכות הבחירה תהיה גם השם וגם העם. ואכן, אין מלך או אין מנהיג שמנהיג את העם אם אין לו הגושפנקה הכפולה הזאת של הקדוש ברוך הוא ושל העם. אני ברשותכם נביא כאן רק שתי דוגמאות. נסתפק בשתיים כדי להמחיש את הנקודה הזאת. מיד אחרי פטירתו של משה, כן, כולנו יודעים שיהושע תופס את ההנהגה, נכון? כשמסתכלים על יהושע שתופס את ההנהגה, זה כתוב שם כך, בתחילת ספר יהושע, והיא אחרי מות משה, עבד השם, ויאמר השם אל יהושע, בן נון משרת משה לאמור, משה עבדי מת, ואתה קום עבור את הירדן הזה. בסדר? אז כולם עוברים את הירדן, וכולי, סליחה, יש צו כזה, ואז בעקבות הדברים האלה של הקדוש ברוך הוא ליהושע, כן? יהושע מצווה את העם. ויצב את יהושע, ויצב יהושע את שוטרי העם לאמור, עברו בקרב המחנה וצבו את העם לאמור, הכינו לכם צידה, וכולי וכולי, דיון שלם. והנה בואו נראה את התגובה של העם לציוויו של יהושע. בפסוק ט' ז' בפרק א', ויענו את יהושע לאמור, כל אשר ציוויתנו נעשה ואל כל אשר תשלחנו נלך. הם מצייתים לו, מוכנים לקבל מרותו, נכון? ככל אשר שמענו אל משה כן נשמע אליך. יפה, מושלם. פה בא אבל, רק יהיה אדוני אלוהיך עמך כאשר היה עם משה. הם מציבים תנאי. אתה מצווה אותנו, נותן לנו פקודות, הכל טוב ופה, אנחנו נשמע לכל הפקודות שלך. ככל אשר שמענו אל משה, כן נשמע אליך, בתנאי. מהו התנאי שלהם? יהיה השם אלוקיך עמך כאשר היה עם משה. ורק אז הם אומרים לו, כל איש אשר ימרה את פיך ולא ישמע את דבריך לכל אשר תצווינו יומת, רק חזק ואמץ. שימו לב יותר מה שהמילים נראות ככה, מילים מרוממות נראים זה, אבל הם מציבים פה תנאי מאוד מאוד מוגדר. וכאן הפרק עובר לדון במרגלי יריחו, נכון? איך מרגלי יריחו עוברים את הירדן כדי להגיע ליריחו?
ברגל.
ברגל. מעל אחד הקשרים, כן, חוצים במקומו באחד הקשרים וחוצים את הירדן, נכון? יכולה כמו שהמרגלים עברו את הירדן, יכלו גם עם ישראל כולו לעבור את הירדן, נכון?
יותר מסובך.
יותר מסובך, אתה אומר? אני לא בטוח זה מה שקרה בפועל בסוף זה פחות מסובך. אני לא יודע, זה לא נראה לי יותר מסובך. אפשר להרקים, כמה זה הירדן? מה הרוחב הירדן? כל ימי קציר, אפילו בתקופה נשיא שלו, לא, אפשר, נכון? אפשר לחצות את הירדן, זה לא דבר מסובך. אנשים חוסים את הירדן כל יום. אף פעם אלא לא צריכים את נס קריאת ים סוף, את נס הירדן בשביל זה. מה שאני רוצה לטעון, שנס הירדן לא בא אלא בשביל להראות לעם, רק בשביל זה. בשביל להראות לעם, כאשר הייתי משה, אהיה עמך. כדי לקיים את התנאי, כך כתוב בפסוקים. שימו לב, בפסוקים כתוב כך. בפרק ג', שם כתוב פסוק ז', ויאמר אדוני אל יהושע, היום הזה החל גדלך בעיני כל ישראל אשר ידעון, כי כאשר הייתי עם משה יהיה עמך. זה אותם פסוקים, אותו תנאי שהם הציבו, אומר לו הקדוש ברוך הוא ליהושע, אני אעשה כדי שהעם ידע גם כן שהתנאי הזה שלהם מתקיים כאן. ואז מתארגנים לחציית הירדן וכולי, ואחרי שבני ישראל חוצים את הירדן בדרך שבה זה נעשה, ביום ההוא גידל אדוני את יהושע בעיני כל ישראל. והתוצאה של זה היא, ויראו אותו כאשר יראו את משה כל ימי חייו. הנה, קיים התנאי, גם הם שילמו את מה שהם התחייבו לו, כן? שטר ושוברו בצידו. זה מה שנאמר כאן. העם לא חייב לקבל את המנהיג, אלא אם כן, הוא רוצה. אותו הדבר קורה בדיוק אצל שאול, כשבא שמואל להמליך אותו. נראה את זה קצרה. אני לא מעריך גם על דוד, יש הרבה מה להעריך, אבל אנחנו נלך רק אצל שאול ונעצור שם. ואחרי ששמואל ממליך את שאול, ויאמר שמואל כל העם, הראיתם אשר בחר בו אדוני, כי אין כמוהו בכל העם, ויריעו כל העם, ויאמרו יחי המלך. הכל טוב. וישלח שמואל את כל העם איש לביתו. וגם שאול הלך לביתו גבעתה, וילכו עמו החיל אשר נגע אלוהים בליבם. אותה קבוצה של אנשים שכשהשם רוצה, אז הם גם מבינים שהשם רוצה את טובת העם, אז הם מסכימים. אבל הייתה שם קבוצה אחרת שלו. ובני בליעל אמרו, מה יושיענו זה? ויבזוהו ולא הביאו לו מנחה. ויהי כמחריש. תגובתו של שאול, שקט. כן? ואז, פתאום יש צרות, נחש עמוני עולה וחונה על יבש גלעד, וצריכים איכשהו להתמודד. ואז, קורה שם מה שקורה. והיא ממחורת, ויעשר עול את העם שלושה ראשים, ויבואו בתוך המחנה באשמורת הבוקר, ויקחו את עמון עד חום היום, ויהי הנשארים ויפוצו, ולא נשארו בהם שניים יחד. באה ישועה גדולה לידי המלחמה ששאול ערך מול נחש בני עמון, ויאמר העם אל שמואל, מי האומר שאול ימלוך עלינו? תנו האנשים ונמיתם. ויאמר שאול, לא יומת איש ביום הזה, כי היום עשה אדוני תשועה בישראל. זוכרים מה יושיענו זה? ואומר שאול, מי עשה את התשועה? כי היום עשה השם תשועה בישראל. ואני בעצם נציג השם. ויאמר שמואל אל העם, לכו ונלכה גלגל ונחדש שם המלוכה. כשאותם בני בליעל שאמרו מה יושיענו זה, רואים את הישועה שהביא שאול, אז אפשר כבר לחדש את המלוכה, ואז כל העם מלכים שם. וילכו כל העם הגלגל, וימליכו שם את שאול לפני השם בגלגל, ויזבחו שם זבחים שלמים לפני אדוני, וישמח שם שאול וכל אנשי ישראל עד מאוד. ראינו גם כאן אותה תופעה בדיוק. זה אם כן הרעיון של המלכות. הרעיון של המלכות הוא שהקדוש ברוך הוא מבקש למלוך על ישראל באמצעות המלך שהוא נציג השם, שהוא נבחר על ידי השם, אבל המלך גם יצג את העם, ולכן צריך את הבחירה הכפולה הזו. הנקודה הזאת של מלכות אדם כנציגות מלכות שמיים עלי אדמות, והשם אלוקיכם מלככם וכולי, היא נקודה כל כך יסודית, שסביב הציר הזה היה מי שהיה בשיעור שנתנו לפני שבוע בפתיחה לספר שמואל, עסקתי בזה הרבה, בפער שבין, או במרחק שבין שאול לבין דוד, בדיוק בנקודה הזאת. ואני מבקש כרגע, כולם היו? לא כולם היו שם בשיעור הזה, אני לא אעריך כרגע בזה, אני רק אומר עוד, רק דוגמה אחת שממחישה מאוד את הנקודה הזאת, שקשורה בדיוק לנקודה שלנו, בשמואל ב' פרק כ"ב. שם בשמואל ב' פרק כ"ב בשירת דוד, יש שני פסוקים שאני רוצה שנשים לב עליהם. בפסוק למד ג' שם נאמר, האל מעוזי חיל ויתר תמים דרכי, משבר רגלי כאיילות ועל במותי יעמידן. דוד מתאר כאן איך שהקדוש ברוך הוא נותן לו עוז, נותן לו עוצמה, ויתר תמים דרכי. כך אנחנו קוראים, אבל כל מי שיש לו את הספר מול העיניים רואה שהכתיב הוא דרכו. וגם משבר רגלי כאיילות, כך אנחנו קוראים, אבל הכתיב הוא רגליו, משבר רגליו כאיילות. שאלה, מה הפשר הפער הזה בין הקרי לבין הכתיב? דרכי, דרכו. רגלי, רגליו. מה הפשר הפער הזה? ונדמה לי שהפער הזה בא לומר בדיוק את מה שאמרנו. המלך אומנם מוליך את העם בדרך מסוימת, וכביכול במבט חיצון נראה שהדרך היא דרכו של המלך. אבל בעומק העניין, אומר כאן דוד, זאת לא דרכי כלל, זאת דרך השם. במבט חיצון נראה שהרגליים הם רגליים של המלך, הוא זה שמוביל את העם. במבט עמוק ופנימי יותר, אומר דוד, הרגליים הם לא שלי, הם רגלי השם. זאת אומרת, מלך שמגיע למדרגה כזאת, שהוא מבין שדרכו, דרך הנהגתו היא בעצם, דרך הנהגתו שלו, של המלך, היא בעצם דרך השם, שרגליו של המלך הם בעצם רגלי השם. זאת אומרת, מצליח לאחד את דרכו עם דרך השם, את רגליו עם רגלי השם, כביכול. אז הוא זה שמבטא בצורה העוצמתית ביותר, המשמעותית ביותר, כן? את הזהות שבין, כביכול, בין מלכות אדם למלכות שמיים. זהו בעצם, אם אני חוזר לדבר המרכזי, זהו בעצם כתר מלכות. כתר מלכות הוא הדרך שבה הקדוש ברוך הוא מופיע על עם ישראל. והוא מופיע על עם ישראל, הוא יוצר קשר עם עם ישראל דרך המתווך שנקרא המלך. זה כתר מלכות. כתר כהונה, גם בכהונה יש לנו שם, ואני לא נכנס, אתם עסקנו בשלב מסוים השנה בשאלה אם כהנים שלוחי דידן או שלוחי דרחמנה, נכון? בנקודה הזאת. וכמובן הכהנים הם גם שלוחי דידן, אני עכשיו לא מדבר עכשיו במושגי שליחות ההלכתיים, אבל אני אומר כרגע במושגי שליחות הרעיוניים, כן? הכהנים הם גם שלוחי דידן וגם שלוחי דרחמנה. כי אדם מאיתנו שירצה להקריב קורבן, כן? אז הוא יביא אותו אל פתח אוהל מועד, לכל היותר גם ישחט אותו בעצמו כשחיטה כשרה בזר, אבל מכאן ואילך, מקבלה ואילך מצוות כהונה. אומרת, אדם לא יכול בעצמו להקריב את קורבנו, אלא הוא יכול, המקסימום שיכול לעשות זה עד השחיטה, אבל מן השלב שאחרי השחיטה, מקבלת אדם ואילך, זה מצוות כהונה, רק כהן יכול לעשות. זאת אומרת, סליחה, רק כהן אם כן הוא זה שאמור לעשות בשבילנו את הדברים האלה. אדם רוצה להביא ביקורים, אז אתה מביא, אדם מביא את הביקורים עד המקום, ושם כתוב, לקח הכהן התנא מידיך והניחו לפני מזבח השם אלוקיך. יש שלב מסוים שבו מכאן עד כאן מצוותך, מכאן ואילך מצוות כהונה. זאת אומרת, הכהן הוא זה שעוזר לנו להתקרב אל השם ולהביא את קורבננו, את מנחתנו אל הקדוש ברוך וכו'. זה צד אחד. אבל כהן הוא לא רק שליח דידן. הוא רק עושה מעשים עבור ישראל. כהן הוא גם שלוח דרחמנה. אלא הקדוש ברוך הוא מינה אותו לעשות את הפעולות האלה. להיות משרת, לכהן בהיכל השם. ואם תרצו, ביום הכיפורים, שהוא היום המקודש בשנה, הכהן הגדול נכנס לפני ולפנים כדי לחפר על ישראל. וכאן אמנם הוא כביכול שליח שלנו לחפר, אבל הוא בעיקר שליח של הקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא, כי ביום הזה יחפר עליכם לתאר אתכם. וכל חטאותיכם בפני השם תתארו. הקדוש ברוך הוא שרוצה לחפר על ישראל, הוא אומר, אני אחפר עליכם, בזאת יבוא אהרון אל הקודש, בפר במרכה לחטאת ואי לאחד לעולה. הכהן הגדול נכנס לתנאי ולפנים, הוא מוציא שם את בשורת הכפרה, הוא מוציא משם את ברכת השם לעמו, אותה תפילה קצרה שהיה מתפלל שם, שתי השנה הזאת הבאה לעם ישראל עם שכונה, תהיה קשומה וכו'. ואל יצטרכו עמך ישראל זה לזה ולא לעם אחר. ואחר כך כבר שם תפילה גזרה, במחזורים שלנו זה כבר התארך קצת, כי הוא כבר יצא מן הקודש שלא להבעית את העם, אז הוא יכול כבר להעריך ולהגיד, בעצם ברכת השם לעמו יוצאת ביום הכיפורים, ברכת השם לעמו. באמצעות הכהן. אם כן, אם תרצו, אם בהנהגה הארצית הקדוש ברוך הוא מבקש, כן? להנהיג את עמו בהנהגה הארצית, השפה המודרנית, השפה בהנהגה הפוליטית, אז הדברים נעשים, הקדוש ברוך הוא מנהיג את עמו באמצעות כתר מיוחד, באמצעות מלכות בשר ודם, שהיא נציגות מלכות שמיים. וגם כשהקדוש ברוך הוא רוצה לברך את עמו, או לבוא לזירה של בעולמות של הרוח, בעולמות של הקשר הרוחני של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא, אז כאן דרך מערכת המקדש, ההתקשרות, לא מערכת החול אלא מערכת הקודש של החיים, והחיים שלנו בנויים מערכות חול ומערכות קודש ושילוב של חול וקודש יחדיו, אז מערכת הקודש, הכהנים הם הנציגים, הם אלה שאמורים לחבר בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. ועוד מעט נלמד מסכת סנהדרין, בעוד שלושה שבועות בעזרת השם נתחיל ללמוד מסכת סנהדרין, ואז בשלב כלשהו נדבר על מינוי כהן גדול, ונדבר על זה מי ממנה כהן גדול, גם זה יתברר לנו שמי שממנה כהן גדול, גם כן, גם שם זה השם והעם. זה קשור לאותה נקודה. כי גם הכהונה היא נציגות כפולה של מייצגת את העם כלפי הקדוש ברוך הוא, ומייצגת את הקדוש ברוך הוא כלפי העם. ושם זה בתחום הקודש, בניגוד למלך שהוא בתחום הארצי, המדיני הפוליטי, של ניהול המדינה. כאן זה בניהול עבודת השם. שני הכתרים האלה, אם כן, הם כתרים שמבטאים את הזיקה שבין הקדוש ברוך הוא לבין עמו. והזיקה הזאת היא זיקה מתווכת. באמצעות הקדוש ברוך הוא לא מתגלה ישירות על עמו, לא מנהיג אותנו באופן ישיר, אלא באמצעות כתר המלכות. כך גם מנוגע לכהונה. כתר תורה מונח ועומד. הוא לא צריך את דוד וזרעו עד עולם, והוא לא צריך את והייתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם, אלא כתר תורה מונח בקרן זווית. כל הרוצה ליטול יבוא ויטול. כשאדם עוסק בתורה, הוא מכתיר עליו את הקדוש ברוך הוא בצורה ישירה. הוא פוגש את השם בלי שום תיווך. אדם, אל תגידו יש רבנים, לא. גם הרבנים לא מתווכים, הרבנים רק עוזרים להתקשר עם התורה, לתת לנו כלים איך להתקשר אחר כך וללמוד את התורה, אבל אחר כך, כן, בתחילת תורת השם ובסוף תורתו, בסוף כל אחד שיושב ולומד, הוא בעצמו מתחבר עם הקדוש ברוך הוא. והוא מתחבר מדבר השם שיורד לעולם, והוא מתקשר מדבר השם שיורד לעולם, והוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא כביכול, כיוון שהתורה היא חוכמתו של הקדוש ברוך הוא. כל עיסוק בתורה זה עיסוק כביכול בקודש הבריך הוא. ראית הוא קודש הבריך הוא חדה. זה כתר תורה שמונח, וזה כתר תורה, הקשר של האדם עם הקדוש ברוך הוא דרך התורה, הוא קשר ישיר. לא צריך שלא, לא תיווך של מלך, לא תיווך של כהן. כל הרוצה ליטול יבוא ויטול. לא צריך לבקש רשות מאף אחד. שב, תלמד, קח ספר, תלמד, תגיע, תצליח להגיע לשם. זהו שאמרו חכמים, כמו שהרבא מתאר שם, ממזר תלמיד חכם, קודם לכהן גדול עם הארץ. ממזר הוא האדם שנמצא בתחתית הסולם של היוחסין, אל מול כהן גדול שנמצא בראש סולם היוחסין. אבל כל הסולם הזה יכול להתהפך, כן? אם אותו ממזר יהיה תלמיד חכם והכהן גדול יהיה עם הארץ, כן? ואז תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ. שנאמר, יקרה היא מפנינים מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. לכאורה אין לך קשר יותר עצוב מאשר הכהן הגדול שנכנס לפני ולפנים עם הקדוש ברוך הוא, כן? אף אחד מאיתנו לא יכול להגיע לשם, רק הכהן הגדול, וגם הוא רק ביום מסוים וכו', והוא יכול להגיע לפני ולפנים. אבל עדיין, גם כשהכהן הגדול נכנס לפני ולפנים, זה לא בזכות עצמו, אלא בזכות עם ישראל שדוחף אותו. הוא נציג העם, הוא לא עצמו, כן? יקרה היא, התורה היא יקרה מפנינים. יותר גדול מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים, כי כאן כשאדם מתקשר עם התורה, הוא מגיע לאותה זיקה בזכות עצמו. זה הוא עצמו, עם הקדוש ברוך הוא כביכול בכבודו ועצמו, וקשר כזה אינטימי בינו לבין הקדוש ברוך הוא. בכל המקום אשר נזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. אפילו יחיד שעוסק בתורה. אין עם ואין שום דבר. אדם בודד שעוסק בתורה, בכל המקום אשר נזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. זהו כתר תורה. לכן, עכשיו ברור למה הוא גדול מכולם. עד כאן.